היום אנו משוחחים עם דוקטור דוד שוסיוב, מומחה למחלות ריאה בילדים, הדסה הר הצופים. הנושא שלנו הוא ברונכיוליטיס, ואנחנו מתחילים. פרופסור פרייר, בבקשה.
דוקטור שוסיוב, אנחנו מתקרבים לחורף למחלות ריאה, ורציתי היום שנתמקד בברונכיוליטיס, דלקת הסימפונונים, שומרים העבריים. ורציתי לבקש ממך שתוכל להגיד לנו קודם כל מהן הקריטריה על פיהם אתה מאבחן את המחלה.
הקריטריונים היום הם בעיקר קליניים, שילדים שמופיעים בעונות החורף, זו מחלה שמאוד הגיעה בזמן, כמו הנחלה היה לי בסתיו והחצב, אז באמת כל שנה בזמן, בחצי הכדור הצפוני, בנובמבר והלאה, אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר ילדים קטנים, תינוקות קטנים עם קוצר נשימה. המחלה מתאפיינת בכך שמתחילה כנזלת בלבד, ואחרי יומיים שלושה הילדים במצוקה נשימתית, שיכולה להיות קלה ויכולה להיות גם מאוד מאוד קשה. חלק קטן מהילדים, בעיקר הקטנים יותר, הפרזנטציה של המחלה היא עצירות נשימה, הפניות. והם סיבה כמעט עיקרית לאשפוז בתקופה הזאת של החורף. בחצי הדרומי, בעונת הקיץ שלנו, זה החורף שלהם, אז יש להם את ה-RSV ברונכיוליטיס, כאשר באזור כדור המשווה המחלה היא לאורך כל השנה. כנראה זה קשור לטמפרטורה של הסביבה.
מהו הגיל האופייני למחלה? באיזה גיל אתה אומר המחלה כבר לא תופיע בכלל? ורצינו לדעת מילה על הפתוגנים בנוסף ל-RSV.
אז ככה, המחלה היא מתאפיינת בחומרתה ככל שהתינוק קטן יותר. עד גיל שנתיים רוב התינוקות ייחשפו לווירוס, ואנחנו נדע שהם היה להם את הווירוס. לא כולם יהיו חולים מאוד, חלקם זה יתבטא רק בנזלת, אבל ככל שהתינוק קטן יותר המחלה תהיה קשה יותר. כאשר אנחנו מדברים על ילדים שיש להם גם מחלות רקע כמו פגים, אצלם המחלה יכולה להיות אפילו מסוכנת מאוד. מחלות לב, מחלות בחסר חיסון, מחלות ריאה כרוניות אחרות יכולות לגרום להחמרה של המחלה. RSV, Respiratory Syncytial Virus, זה הגורם העיקרי לברונכיוליטיס, אבל זה יכול גם להיגרם מווירוסים אחרים. הרבה יותר נדיר לראות את האדנווירוס, שזה וירוס שגם הוא יכול לגרום למחלה קשה, ואפילו קשה יותר בהמשך, להשאיר נזק ריאתי משמעותי באותם תינוקות, אבל הרוב יחסית מסתדרים. גם וירוסים אחרים של שפעת ודמויי שפעת, פאר אינפלואנצה, יכולים גם הם לגרום לברונכיוליטיס. יש את ה-human...
מיקופלזמה?
לא, מיקופלזמה זה חיידק. המטפנאומות הווירוס, זה וירוס חדש שעכשיו מאוד אין. גם הוא גורם לתחלואה בשנים האחרונות בעולם. בשנה האחרונה גם התחלנו לראות אותו בישראל. הוא לא יותר קשה מווירוסים אחרים, אבל הוא אחר פשוט. גם חיידקים כמו קלמידיה יכולים לגרום תמונה דומה לברונכיוליטיס, בעיקר בתינוקות קטנים, וגם מיקופלזמה, נדיר מאוד, אבל זה קיים וצריך לחשוב על זה.
אם מתייחסים לשכיחות, אז אולי באמת כמה מילים על השכיחות, שזה בעיקר של המקרים הקשים יותר, שבאמת דורשים אשפוז, פחות או יותר נתונים אם אתה יכול לתת לגבי ישראל.
בישראל ובעולם זה אותם נתונים, זה בערך 1% מהתינוקות יהיה להם מחלה כזאת קשה שיצטרכו לאשפוז. כאשר אנחנו מדברים על פגים וחולי לב, מחלות לב כחלוניות, מחלות חיסוניות, ציסטיק פיברוזיס או מחלות ריאה מולדות אחרות, בהם אחוז האשפוז הוא גבוה יותר, אפילו יכול להגיע לרבע מהילדים. כאשר אותם חולים בסיכון, אנחנו מדברים על... בערך רבע יגיעו גם מהם, יגיעו לטיפול נמרץ. חלקם אפילו להנשמה. התמותה היא מאוד נמוכה באוכלוסייה הכללית, כאשר היא יכולה להגיע ל-4% אפילו באותם חולים שהושפזו עם מחלות רקע שציינו קודם.
האם יש איזשהו חיסון מניעתי? וגם רציתי לדעת, מהם השינויים הפתולוגיים שמתרחשים בריאה בזמן הדלקת?
אוקיי, השינויים הפתולוגיים שמתאפיינים בזמן המחלה, בזמן הדלקת, זה באמת שינויים דלקתיים של דרכי הנשימה המאוד קטנים, מה שאנחנו קוראים להם ברונכיולים, או סימפוניניות, כמו שקראת להם. אלה דרכי הנשימה ממש האחרונים שלפני אותן בועיות ששם מתהלך תהליך השחלוף גזים בריאה. אלה דרכי נשימה מאוד מאוד קטנים, וכאשר הם נסתמים כתוצאה מכניסה של לחה של תאים מתים וגם הסננה שגורמת לנפיחות של אותם ברונכיולים ועלייה בעובי הדופן על חשבון הנפח של אותם ברונכיולים, אנחנו גומרים למחלה, למעשה זו מחלה חסימתית שבה קשה להכניס ולהוציא אוויר, מאוד דומה לאסתמה בבחינת המכניזם, אבל זו מחלה אחרת לגמרי. היא לא, למשל סטרואידים שנותנים באסתמה לא עוזרים פה במחלה הזאת. זה לגבי השינויים הפתולוגיים. מה הייתה השאלה?
השאלה היא בעצם החיסון והטיפול.
עכשיו, המחלה עצמה, למרות שהיא גורמת לתגובה חיסונית, ואנחנו נראה נוגדנים נגד אותם וירוסים, היא לא מחסנת. הבן אדם שחלה פעם אחת, עלול לחלות פעם שנייה. וניסיונות לעשות חיסון, כמו בחצבת שזו מחלה עם וירוס מאותה משפחה וכדומה, לא הייתה הצלחה לכך. עכשיו, יש היום חיסון פסיבי, שהוא נוצר, ייצרו פשוט נוגדנים מונוקלונליים של Human Monoclonal Antibodies, שנקראים סינגיס, זה השם המסחרי, פולמיזומב, זה השם הגנרי, ויש היום עוד סוגים שהולכים להיכנס לשוק, וזו תרופה מאוד יקרה, אבל היא יעילה. באוכלוסייה הכללית היא הצליחה להפחית בחצי את כמות החולים, כאשר אפילו הצליחה להוריד לחמישית דווקא בחולים עם הסיכון הגבוה, למשל הפגים. והאינדיקציה היום לטפל בזה היא מאוד גבוהה, ומשום שמדובר בטיפול מאוד יקר, מדובר בזריקה פעם בחודש, מרכזים את כל החולים שהם בסיכון גבוה, שהם בעיקר פגים הקטנים מאוד. אנחנו, כשאנחנו מדברים על העבודות, על החולים בסיכון, מדברים על פגים משבוע 35 ומטה, אבל אנחנו היום נותנים את זה משבוע, אני חושב 30 ומטה או 28, אני כבר לא זוכר, אבל ממש הפגים הקטנטנים הם היום באינדיקציה מוחלטת למתן של אותם, של אותו חיסון סינגיס, וגם חולים עם מחלת ריאה כרונית שהם צורכים חמצן, גם הם נכנסים בתוכו, חולים עם immune deficiency, עם חסר במערכת החיסון, הם גם באינדיקציה, חולי ציסטיק פיברוזיס, חולים במחלות ריאה כרוניות אחרות של תינוקות, הם באינדיקציה, וגם חולים במחלות לב תכלוניות קשות, גם הם נכנסים לתוך סל הבריאות עם האינדיקציה למתן החיסון. היום השיטה היא שקופות החולים מרכזים, כל אחד באזור שלו את אותם ילדים, ומביאים את כולם לשם. השיטה הזאת חוסכת הרבה כסף, משום שאם חולה צריך לקבל אמפולה וחצי, לא זורקים חצי אמפולה. משתמשים בהלאה לחולה הבא.
ואני מבין שזה ניתן בחמש זריקות שונות?
זה ניתן בזריקה פעם בחודש, במשך העונה, זה צריך להינתן שש פעמים.
שש פעמים?
כן. יש ניסיונות...
החל בדרך כלל מהתקופה שלנו כעת, נובמבר.
מתחילת נובמבר, להתחיל לתת את הזריקה. יש ניסיונות של הקופות חולים לצמצם את התקופה ולחסוך עוד חודש. אני לא אוהב את זה, אבל הם עושים את זה.
רציתי לשאול, החיסון הזה זה חיסון פעיל או סביל?
זה חיסון סביל. זה חיסון מה שאנחנו קוראים בלטינית פסיבי, הוא סביל, מדובר בהזרקה של נוגדנים, הגוף לא מייצר בעקבות זה נוגדנים נוספים. החיסון הפעיל זה חיסון שבו נותנים את אותו גורם מחלה והגוף מייצר נדו נוגדנים. הניסיונות לעשות חיסון פעיל נכשלו, ולא רק שנכשלו, אלא אותם חולים שקיבלו את החיסון הייתה להם מחלה קשה יותר. כך שהמכניזם, איך נוצרת המחלה, אם זה באמת מחלה שהווירוס גורם לנזק, או התגובה נגדו היא הנזק, אנחנו עדיין לא סגורים על זה לגמרי, אבל יש פה עירוב של תגובת המערכת החיסון שמחמירה את המחלה.
עכשיו, החיסון הזה מומלץ, היום אנחנו גם מדברים כולם על החיסונים לשפעת, שעכשיו התחילה העונה, איך זה מתקשר גם לחיסון לשפעת רגילה עונתית? או H1N1 שגם כן. תקפה אותנו בשנה האחרונה?
בעיקרון אין קשר. מי שיש לו סיכון, צריך להיות מחוסן גם לשפעת. אם הוא נכנס לטווח הגיל, מעל חצי שנה. החיסון הזה ל-RSV הוא חיסון שהוא לא שייך לשפעת, הוא לא משפיע על השפעת, הוא חיסון של נוגדנים, שהם אך ורק נגד RSV. זה גם לא מונע את האדנווירוס שדיברנו, כל הווירוסים האחרים שעושים את המחלה, זה מונע אך ורק את ה-RSV, שזה בעיה עיקרית וחמורה שיש.
מתקשר לך רופא צעיר מחדר מיון, יש לו חולה עם ברונכיוליטיס, הוא מתלבט אם נאשפז אותו או לא, מה הן ההנחיות שתתן לו?
עכשיו ככה, המחלה עצמה היא מה שאנחנו קוראים לזה מחלה מוגבלת, היא מחלה self-limited, כמו שהאמריקאים אומרים, תוך 5 ימים, שבוע, הילד יבריא. היא מתאפיינת בהתחלה של החמרה של המחלה, ככל, תוך 2-3 יומים, הילד מגיע ל... חומרה הקשה יותר של המחלה, לטופ שלה, לסי, ואחרי זה יש החלמה. שיכולה לקחת כמה ימים, יכולה לקחת יותר, אבל המהלך להחלמה הוא, וזה לא משנה אם נתנו טיפול או לא נתנו טיפול, זה לא שלח אלינו. עכשיו, חולה שהגיע במצוקה נשימתית ביום, היומיים הראשונים, אני מצפה שהוא יחמיר. ילד שהגיע אחרי שבוע של מחלה, אני מצפה שהוא יהיה יותר טוב. ואז השיקול הוא מה מצבו כרגע. אם הילד עם חוסר חמצן קשה מאוד, עם סטורציות שהיום קל למדוד במיון, מתחת ל-90, מתנשם מעל 60 נשימות לדקה, כך שקצב הנשימות שלו לא מאפשר לו גם לאכול כמו שצריך, אנחנו מדברים על חצי שנייה הכנסת אוויר וחצי שנייה הוצאת אוויר, באמצע הוא גם צריך לאכול משהו, הוא קרוב לידע שיעשה אספירציות. ילד כזה שבמצוקה נשימתית, עם רטרקציות, עם חוסר חמצן, אנחנו נאשפז. תינוקות קטנים, מתחת לגיל 3 חודשים, הם בסיכון גבוה יותר מתינוק עם אותו מצב בגיל 0.5 שנה. אז כמובן שאני אחמיר לכיוון התינוקות הקטנים. אני בטח אחמיר על פגים ומחלות לב וכל האלה בעלי הסיכון. אבל ההחלטה היא בפירוש קלינית. פה דרוש החלטה קלינית, והיום אנחנו משחררים ילדים הביתה, אבל שעומדים על קריטריונים, אז אין להם צורך בערך. אפילו אם יש להם חוסר מסן קל, נגיד 92-93 בסטורציות, והוא כבר 4-5 ימים חולה, ואוכל כמו שצריך, וילך הביתה, יקבל מרחיבי סימפונות להקלה, נלמד את ההורים לשאוב את הנזלת מהאף עם פומפה ושטיפות של מי מלח, כי מסתבר שעיקר החסימה ב-RSV היא בכלל לא בדרכי הנשימה, היא באף, וזה בערך 60% מהחסימה נמצאת שם. אם נצליח לפתוח לו את האף, אנחנו נקל עליו בצורה מעולה. למעשה זה כמעט החידוש העיקרי היום בטיפול ב-RSV.
אתה הזכרת מרחיבי סימפונות, ואז רציתי לשאול אותך לגבי מרחיבי סימפונות, לגבי סטרואידים, אבל בעיקר לגבי היפרטוניק סלין ואינלציות, שאני רואה שיש הרבה ספרות על זה עכשיו, ומה דעתך על זה?
נתחיל אחד אחד. אז ככה, מרחיבי סימפונות, הדעות בעולם הן חלוקות. יש, אפשר למצוא כמות של עבודות שהן בעד מרחיבי סימפונות, וכמות של עבודות שיראו שאין שום הבדל או אפילו החמרה. זאת אומרת, זה בערך חצי חצי. המרחיבי סימפונות מקילים, הם לא מקצרים את משך המחלה, הם לא מצילים אף אחד. אבל מותר להיות רחמנים ולתת לבן אדם שיהיה לו קל יותר. ולכן יש אינדיקציה. בעבר הרחוק, התיאוריה הייתה שהברוכיולים, אותם סימפוננות קטנים, אין להם שריר חלק שמגורם, ששהוא הסובסטרט של המרחיבי הסימפונות, ולכן זה לא עוזר. אחרי, בשנים אפילו לאחרונות, מאז שאפשר כבר לעשות תפקודי ריאה לתינוקות, אז רואים שכן מדובר במחלה חסימתית ובמידה מסוימת רוורסיבילית שהיא הפיכה, וכן רואים שיפור רגעי, זמני, עם מרחיבי סימפונות שמקל על החולה, ולכן לדעתי יש אינדיקציה כן לתת מרחיבי סימפונות. אומרים מציון תצא תורה, אז התפקודי ריאות לתינוקות נולדו פה בהר הצופים על ידי פרופסור גודפרי וחבריו, ובעקבותם אפשר היה לעשות את אותן עבודות. ואנחנו נמשיך לסטרואידים, גם פה מציון יצא תורה, עבודות בשערי צדק של פרופסור איתן קרם, והראו ש פשוט אין תועלת בסטרואידים, ועבודות רבות אחרות ממרכזים אחרים בעולם ובארץ הראו שאין שום תועלת במתן סטרואידים. אנחנו, יש לנו נטייה כרופאים לתת סטרואידים בברוכיוליטיס, כי אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה אסתמה. זה לא עוזר. שום עבודה לא הראתה תועלת בשום סוג של סטרואידים, לא בסטרואידים סיסטמיים שנותנים אותם דרך הפה או בזריקה או בווריד, וגם לא בסטרואידים באינלציה. כמו בודיקורט שכולם נותנים את זה אם צריך או לא. אין בזה שום תועלת. היא הייתה עבודה קטנה שהראתה תועלת בקבוצות, תת קבוצה מאוד קטנה של פגים, שראתה שסוג מסוים של אינלציות, של דקסמטזון, כן שיפר וקיצר את משך המרלה. השיפור הוא לא כזה משמעותי, ואני מאמין שאותם חולים היו מסתדרים גם בלי זה. עכשיו, ההיפרטוניק סלע, אנחנו נכנסים הלאה לקימיציטיון תצטורה, פה זה עבודות של קבוצה מחולון, אביגדור מנדלברג וחבריו, הם עשו מספר עבודות שבו ישבו מתן של ההיפרטוניק סלעין, זאת אומרת, מי מלח מרוכזים יותר. אנחנו נותנים בדרך כלל ריכוז פיזיולוגי של 0.9%, הוא השווה את זה עם ריכוז של 3%. היה שיפור, קיצור במשך המחלה ושיפור בחולים. הוא נתן את זה במקביל עם תרופה שנקראת אפינפרין או אדרנלין. האדרנלין הוא חומר שאנחנו משתמשים בו היום יותר בברוכיוליטיס, בניגוד לאסטמה, שבה אנחנו נותנים את הבטא 2 אגוניסט. יש רצפטור שהוא ספציפי, הוא אדרנרגי, והוא ספציפי בדרכי הנשימה, לעומת האדרנלין שהוא לא ספציפי, הוא עובד גם על הרצפטורים האדרנרגיים בדרכי הנשימה, אבל הוא עובד גם על רצפטורים אחרים, כמו בכלי הדם הריאתיים ועל הלב. עכשיו, הברוכיוליטיס זו מחלה, אמנם מבחינת פתופיזיולוגית, זו מחלה חסימתית, שאנחנו רואים חסימות בברוכיוליטיס, אבל היא לא אחידה, היא מחלה שהיא מיניים כאלה. ככל שיש לנו יותר אזורים חולים, אנחנו יותר חולים. אבל יש אזורים בריאים. מן הסתם, כשאנחנו נותנים אינלציה, יותר אדרנלין או יותר ונטולין, ייכנסו לאזורים הבריאים ויעבדו שם יותר, לא באזורים החולים כל כך. כאשר אנחנו נותנים את אותו חומר שהוא פחות סלקטיבי, את האדרנלין, את אפינפרין, אז אנחנו נקבל גם אפקט שהוא ברוכודילטורי, אנחנו גם נקבל את האפקט הזה, אבל גם נקבל הרחבה של כלי דם באותו אזור. וזה ישפר את הזילוח, את הפרפוזיה, באותו אזור בריא. ואנחנו נקטין את מה שנקרא ה-VQ mismatch, החוסר התאמה בין העברור לזילוח של הריאות, ונשפר את המצב בחמצון. היו עבודות רבות שהראו שזה עובד, די מקובל בעולם היום לתת אפינפרין במקום ונטולין. אסור לתת אפינפרין בבית, זה חייב להיות בסביבה של בית חולים. היו דיווחים בעבר על מתן אפינפרין יחד עם ילד שהוא היפוקסי שגורם להפרעות קצב, ולכן מבחינת הבטיחות עדיין נותנים את זה אך ורק בבית חולים, אי אפשר לתת את הטיפול הזה בבית. ההיפרטוניק סלעין אפשר.
רציתי לשאול אותך עם מה שאמרת הרגע לגבי היפרטוניק סלעין, האם זה מת עכשיו נכנס לשימוש נרחב בכל בתי החולים, ושנית רציתי לדעת מה המקומה של התרופה ריבבירין במקרים האלה.
אוקיי, אז היפרטוניק סלעין נכנס בהרבה מאוד בתי חולים, לא בכולם, אבל לצערי אנחנו נותנים את זה ואנחנו מאוד נהנים. התרופה היא בטוחה, כמות המלח שנכנסת היא נכונה, היא לא מזיקה. עשו עבודות רבות על בטיחות של ההיפרטוניק סלעין במחלות אחרות כמו בציסטיק פיברוזיס, שם נותנים את זה לא לשבוע אלא לשנה, לשנתיים, מאוד בטוח, אין שום בעיה עם זה. יש בעיה להשיג את זה, יש מעט מאוד קופות חולים אפילו לא קופות חולים, סליחה, בתי מרקחת שנותנים את זה, וזה הופך להיות תרופה כאילו יקרה. כאן, משום שאנחנו מרכז CF, אז הבית מרקחת מייצר לנו את זה מאוד בזול, אז אפשר להשיג את זה בבית מרקחת אצלנו, אבל בשפלה, כן, בהחלט, בשפלה הם לוקחים על זה די הרבה כסף, אני לא זוכר, אבל זה עשרות שקלים, די קשה להשיג בסך הכל את ההייפרטוניק סלעין. אני מקווה שעם הזמן אפשר יהיה להשיג את זה גם
מה מסובך בזה?
לא מסובך בכלל, ממש לא מסובך, זה מלח, תרופה זולה, כנראה זה הסיבוך, איך אפשר, אין על זה פטנט, אף אחד לא רוצה
להתחיל.
בדיוק. השאלה הבאה הייתה לריבבירין. ריבבירין זו תרופה שהיא אנטיווירלית, השימוש שלה העיקרי היום היא בחולי איידס, בעבר
הפטיטיס,
גם בהפטיטיס, אבל זו תרופה שהיא מאוד הייתה קונטרוברסיאלית בזמנו. בשנות ה-90, במרכז שבו אני התמחיתי בארצות הברית, השתמשו בה המון. גם בתוך הבית חולים היה ויכוח, המנהל הטיפול נמרץ, למשל, שהוא היה פולמונולוג מעולה, טען נגד. ובהמשך הסתבר שעבודות שהיו בעד הריבבירין, היו לא עשויות טוב, וזה יצא מהאינדיקציה, ולמעשה לא משתמשים יותר בריבבירין בברוכיוליטיס, גם לא במקרים קשים. זו תרופה שהיא מאוד מגרה, היא מאוד דביקה, היא סותמת את מכשירי הנשמה, זה מסובך להשתמש בזה בהנשמה. בארצות הברית הניסיון שלי, אני לא יכולתי להשוות אחד מול השני, כי אנחנו נדענו לכולם, אבל היינו בודקים את ה-RSV שנפלט בדרכי הנשימה כל יום. כאלה שקיבלו ריבוורין, תוך יומיים לא היה להם יותר RSV, והם לא היו מדבקים יותר. לעומת החולים שלא קיבלו ריבוורין, הם המשיכו לטפטף RSV, את הווירוסים, שבועות אחרי. כך שהיעילות של זה קרוב לידי קיימת. האם זה מקצר את משך המחלה? כנראה שלא. ולכן היום לא משתמשים בזה.
אתה בכלל לא משתמש
בריבוורין. לא, אין לזה צריך לזה מכשיר מיוחד, שנקרא SPAG, שזה Small Particle Aerosol Generator. אני חושב שיש מעט מאוד מכשירים כאלה בארץ, צריך למצוא אותם, להשיג אותם בשביל לתת את זה, אבל ממש לא משתמשים בזה.
זאת אומרת, אם יש לך מקרה של ברונקופלמרי דיספלזיה, איך הטיפול שלו בברונקיוליטיס יהיה שונה מטיפול של ילד אחר?
בעיקרון הוא לא יהיה הרבה יותר, הרבה שונה. אנחנו נשתדל לשמור עליו, על הילד. זאת אומרת, אנחנו ניתן לו מספיק חמצן, אם ניתן לו כמות נוזלים כמה שפחות בעירוי, אלא יותר, למשל בזונדה. אנחנו לא רוצים לפתח את התופעה של ה-inappropriate ADH syndrome, כי מתן נוזלים במחלה חסימתית קשה, כמו ב-RSV, יגרום לנו למצבים של היפרנטרמיה, מה שקרה inappropriate ADH, אז אנחנו משמרים אותם על הצד היבש. אם הפעם לא ניתן להם מספיק נוזלים, ניתן להם 80% ו-70% מהמנה היומית הנדרשת, ה-maintenance dose, וניתן להם הרבה סקשנים מהאף. זה הטיפול. יהיו לנו כמה חולים BPD שלמרות שהם קיבלו את הסינגיס, הם חלו, וזה היה 3 שבועות אפילו אחרי החיסון. הם היו חולים קלים, הם לא הגיעו להנשמה, אבל היה, זה כאילו לא הספיק. אז אנחנו יודעים שזה מוריד את השכיחות ל-20%, פי 5, אבל זה לא מוריד לגמרי. אז
החיסון.
החיסון, כן. אבל לא, הטיפול הוא לא היה שונה לגמרי. אנחנו פשוט עליהם מקפידים יותר, אנחנו נזרים עליהם יותר, וגם נשארים, הרבה מהם נשארים חולים הרבה זמן. זאת אומרת, אם סוף סוף נגמלו מחמצן, הם עלולים להגיע עוד פעם לתקופה ממושכת שהם יצטרכו חמצן.
עכשיו, לגבי סיבוכים, ורציתי במיוחד לשאול לגבי שתי נקודות. אחת, טיפה מעט הספרות שזיהום ב-RSV גורם לאסטמה. אני מתאר לזה דבר מפרין, אז זה קשה מאוד להוכיח דבר כזה. מה דעתך על זה? ודבר שני שכבר הזכרת, לגבי אדנווירוס, נדמה לי שזה זן 7 או 17, שעושה נזק, אם אתה יכול לפרט לנו מהו הנזק.
בהחלט. אז נתחיל עם אדנווירוס, כי אותו... אדנווירוס למזלנו מחלה נדירה, אבל הוא גורם להרס כללי של אותה, של אזורים מסוימים בריאות, כך שאנחנו רואים בצילום חזה תמונה מאוד אופיינית של אזור שחור. אין שם לא כלי דם ולא רקמת ריאה, ולמעשה זו מחלה שמשאירה אותם נכים מבחינה ריאתית. חלקם יצטרכו חמצן, חלקם הקטן מאוד, נדיר ביותר לראות את זה, אבל הרבה מהם יהיה להם תפקודי ריאה נמוכים כל החיים. הם עלולים להתאפס כחולים אסמטיים בהמשך החיים, אם לא עושים הבחנה נכונה ומזהירים, ואז הם מקבלים טיפול כבאסמה, כאשר הטיפול שלהם הוא גם פה לשמור על תזונה נכונה, לגרום לכך שהם יגדלו כמו שצריך. תזונה זה מפתח מאוד חשוב בהחלמה מהמחלות ריאה, וטיפול די אגרסיבי על כל זיהום הכי קטן באנטיביוטיקה. צריך או לא צריך? צריך לעשות אותם, כי עוד מחלה ריאתית חיידקית עלולה לגרום לנזק נוסף שלא יהיה רוורסיבילי והרס נוסף. יש לי מספר חולים שנשארו עם מחלת ריאה, אז אני קוראים לזה ברונכיוליטיס אובליטרנס, זה השם של המחלה, או היפרלוסנט לנג, או סויר ג'ון סינדרום, זה אותם סינונימים שמדובר באזור שהוא היפרלוסנטי, זאת אומרת הוא חדיר מאוד לצילומי רנטגן בריאה, מחלה לא אחידה, רואים את זה בדרך כלל בריאה אחת, ואז אפשר גם לשמוע בהזנה שיש כניסת אוויר פחות טובה בצד אחד, באופן קבוע, ותפקודי הריאה שלהם הם נמוכים יותר. זה לגבי האדנווירוס. למזלנו זו מחלה מאוד נדירה. בסטטיסטיקות בעולם חלקם אפילו צריכים להגיע להשתלת ריאה, אבל אני לא ראיתי אף מקרה כזה, וזה נדיר למזלנו. מה הייתה השאלה הראשונה?
אסמה.
הקשר של RSV.
הקשר של RSV לאסמה. RSV, כן אמרו שהוא הגורם שגרם לעלייה באסמה בעולם. יש מה שנקרא childhood wheezing, ילדים שהחלימו מ-RSV הם הרבה יותר מצפצפים מילדים שלא היה להם RSV, בעיקר בזמנים הקטנים, הם מגיבים לטיפול כמו באסמה, ולכן חשבו שזה הגורם לאסמה. הם יכולים להמשיך לצפצף עד גיל 13-14. בדרך כלל זה חולף, מה שאסמה לא תחלוף. בדרך כלל מבחינה אימונית הם לא אלרגיים הטיפוסים האלה, הם בדרך כלל ללא סיפור של אסמה במשפחה, והם לא הגורם, כנראה זה לא הגורם לאסמה, אלא מה שנקרא לצ'יילד וויזינג. יש ויכוח גדול איך לטפל בילדים האלה, הם מגיבים לטיפול כמו באסמה, ולכן אני לא הייתי נכנס יותר מדי להפריד בין זה לזה, כי אנחנו, כלים שלנו להבחנה הם קיימים, אבל הם לא אבלבל, הם לא קיימים במרפאות, והטיפול בהם הוא כמו באסמה, וגם הטיפול המונע הוא כמו באסמה, רק מה? הם עוברים קודם. התינוקות הקטנים שאחרי הרסבי שחוטפים על כל וירוס, אחרי זה עוד פעם צפצופים, ואנחנו נותנים להם טיפול כמו באסמה, יש עבודה משנה שעברה מאוד גדולה בניו אינגלנד, שהראתה שמתן סטרואידים, כמו שאנחנו נותנים באסמה, לא עזרה. ויש הרבה רופאים שנותנים את הבודיקורט, כטיפול בניגוד להנחיות, אבל נותנים, והחולה מבריא. כנראה זה אותם חולים שלא צריכים את הסטרואידים, אבל אנחנו נותנים, קשה לנו עם העניין הזה, זה לא דבר שאנחנו סוגלים להבחן מיד. אם החולה הוא קל, עם קצת נשימה וצפצופים, אז אפשר לחכות. אם הוא קשה, אני לא הייתי מחכה, הייתי נותן טיפול.
אני מבין רק שאפשר לומר מזה שהחיסון, הצלחתו של החיסון היא לא רק למנוע אם ככה את ההידבקות של ה-RSV בטווח הקצר, יש לזה גם איזה שהם השלכות יותר ארוכות טווח, שזה חשוב.
דבר ראשון זה הוריד תמותה. החולים האלה יש להם שכיחות של 4% תמותה, החולים הקשים. ואם אנחנו, אלה שמחסנים בארץ, זה הקשים שבקשים, כנראה הסיכון הוא אפילו עוד יותר גבוה. אז זה דבר ראשון, זה מציל ממוות. זה דבר נוסף, ילד שהוא BPD, ויהיה לו RSV, הוא יהיה חולה קשה יותר בהמשך. המדובר פה גם במניעה של תחלואה קשה יותר, של החמרה של המחלה, ומניעה של אשפוזים, מניעה של ביקורים חוזרים, זה גם חוסך המון במערכת הבריאות, עלויות של אשפוזים וביקורים במרפאה ותרופות, זה עלויות גבוהות. אני חושב שפה השכר גבוה יותר מהמחיר.
טוב. בהחלט השכלנו. תודה דוקטור שוסאיוב.
אני השכלתי מהשאלות.
תודה רבה.
שמים את השאלה נכונה, מכוון אותך לחשוב נכון.